וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מצוות העלאת הנרות במקדש. יש לה תוכן עמוק. כבר אמרו חכמים, לא להוראה הוא צריך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את ההערה. הוא מאיר לכל העולם כולו. ההערה הזאת היא בעצם מבטא לתפקיד מיוחד של עם ישראל שמתבטא על ידי אהרון הכהן להאיר את החשיכה. נר מצווה ותורה אור. התורה מאירה את העולם. המצווה היא נר, ועניינו של האדם להאיר את המציאות, להאיר באור השם, לתת למציאות את התוכן העמוק הגדול שלה. זה על ידי התורה ועל ידי המצוות, וגם להאיר את המצוות עצמם. יכול אדם לעשות מצוות אנשים מלומדה והמצוות נעשות כגוף בלא נשמה. באדם יש גוף ובאדם יש נשמה, ותפקידו של האדם זה, ועיקרו של האדם כמובן זה הנשמה. לא מדברים אל הגוף של האדם, כשאדם הוא ישן לא מדברים איתו, מדברים אל נשמתו. נשמתו היא לא נראית אבל היא קיימת, ועיקר. וגם במצוות יש גוף, גוף המצווה, ויש נשמת המצווה. גוף המצווה זה הפעולה שהמצווה נעשית בה, ונשמתה של המצווה זה הכוונה, זה התוכן הרוחני הפנימי שלה. וצריך להאיר את המצוות, להאיר את המעשים הטובים, אפילו מצוות שבדיבור, שלכאורה כל עניינם זה הבעת איזה תוכן, לא מעשה, אלא פעולה דיבורית. אף על פי כן, ייתכן מצב כזה שאדם מקיים את המצוות, את מצוות המצוות שבדיבור, ולא מתכוון. ואומר את המילים ולא שם לב לתוכן. ולא אומר את המילים ולא מתכוון. אנחנו נמצאים עדיין מתוך ההמשך של ימי חג השבועות, ועניינו של מעמד הר סיני הוא היה בעצם להשריש בליבות ישראל את היראה, את האמונה הגדולה לכל הימים כולם, גם אלה שהיו שם בפועל וגם כל הדורות כולם. כולנו היינו במעמד הר סיני, כל נשמות ישראל היו במעמד הר סיני, כל נשמות ישראל קיבלו את הרושם הגדול והעצום של המעמד, שעניינו היה לתת תורה לישראל במעמד מיוחד שממלא את עם ישראל לדורותיו ביראה גדולה ועצומה. לחיות את המציאות השם, שיהיה בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד. לראות את כל העולם במבט של אמונה. כל מציאות שרואים זה בעצם הופעה של גילוי השם. זה לבוש שריבונו של עולם מתלבש בו. השמיים מגלים את כבוד השם. הארץ, השמש, הירח, הכוכבים, העצים, האדמה, האנשים, הבריות, הכל בעצם מגלה את מציאות השם, את כבוד השם, את ריבונו של עולם שהוא ברואה הכל. ולחיות את זה באופן ממשי. איך חיים באופן ממשי? רק על ידי התבוננות מתמדת ביראת השם. אין יראת השם מחוכמה. לא מספיקה ההתבוננות פעם בזמן ממושך, שאדם לומד על עניינה של העירה ומתמלא בעירה, זה לא מספיק. לעתים רחוקות. זה צריך להיות בתדירות. כי אין עירת השם מחוכמה, כמו שמבאר הרב במוסר אביך. למה דווקא עירה היא נקראת חוכמה, והיא לבדה חוכמה, וכל החוכמות שבעולם אינן נחשבות לחוכמה? מפני שכל החוכמות שבעולם, המגמה שלהם זה התוצאה. אם אדם יודע את התוצאה המדעית של הבירור הזה, זה מספיק לו. אם אפשר לעשות את התוצאה הזאת במכשיר, במחשב, אז לא צריך לדעת את כל המהלך, איך זה מגיע לידי המסקנה, כי המטרה להגיע לתוצאה. לא חשוב השיקול דעת והחשבונות והתהליכים הרוחניים המחשבתיים. אבל באמונה, ביראת השם, באהבת השם, לא מספיקה התוצאה אחרי התבוננות גדולה מקפת, הגענו למסקנה שריבונו של עולם אין עוד מלבדו. בשמיים ובארץ אין עוד מלבדו. המילים האלה לא אומרות לנו דבר, אלא אם כן אחרי מחשבה עמוקה, מה פירוש אין עוד מלבדו? פירושו של דבר שהוא נמצא בכל מקום. פירושו של דבר שכל דבר שנעשה בעולם זה תחת השגחתו. פירושו של דבר שהוא גבוה מעל גבוה, השמיים, מעל השמיים, שמי השמיים, והארץ מתחת לארץ, וחושבים על כל המציאות וכל הבריאה, וכל זה, הכל בעצם גילוי והופעה של ריבונו של עולם. וכשכל המחשבה יותר מתפרטת ויותר מתרחבת, התחושות בלב הן יותר מתעמקות, ואדם באמת מרגיש שאין עוד מלבדו. וידעת היום, בחינה של ידיעה, והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. הידיעה פירושו של דבר לא רק חוכמה של הבנה, אלא גם הרגשה. בבחינה של דעת היא בחינה כפולה, הבנה, ידיעה, ויש בה כבר השורשים של הרגשות של אהבה ויראה, שכן הביטוי בתורה, דעת זה מבחינת ידיעה, ודעת גם מבחינת קשר, ואדם ידע את חווה, כלומר התקשרות, ידיעה שמחברת, ידיעה שמקשרת, ידיעה שיוצרת תחושות של אהבה גדולה מאוד לריבונו של עולם, ושל יראה גדולה מאוד לריבונו של עולם. וזה בכל יום אדם צריך לחדש את ההתבוננות הזאת, ולא יכול לסמוך על מה שהתבונן אתמול. כמובן שככל מה שאדם שקוע יותר במחשבות הללו, אז הוא יכול אחר כך בזמן קצר להתעורר מחדש, אחרי שהוא עסק באיזה בהרחבה. אבל כל יום אדם צריך להתבונן בזה היטב. אפילו השיטה של נפש החיים, שהוא מאוד התמרמר כביכול, אז יש החסידות, היא מרבה מאוד להתעסק בעירה ובאהבה, ולא בעצם המעשים. והוא אמר, כאין ביקורת, כן? הרי הגמרא במסכת שבת אומרת, שאין עירת השם היא אוצרו, כלומר, והיה אמונת איתך, חוכמה, מינה, כן? ואומרת הגמרא, על זה שזה בעצם מדבר על שישה סדרי משנה, ואף על פי כן, אם יראת השם היא אוצרו, אז התורה משתמרת, ובלי יראת השם, אין התורה משתמרת, היא כמו אוצר שמשמר על התורה. תורה בלי יראה, חסר מה שישמר. נותנת הגמרא דוגמה נוספת. קו חומטין, אם אדם לא מערב קו של פסולת בתוך הקור של חיטים, אז אם אדם מחר ולא ירבב בקו חומטין, אז יש כאן בעיה במחירה. מותר לו הרבה פסולת ובכמות כזאת, כי צריך, כי החיטים צריכים את הפסולת הזאת המעורבת בהם, כי זה משמר. ויראת השם היא המשמרת את החיטים, את התורה. אומר נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, יש כאלה שעוסקים כל היום בבניית האוצר, ואין להם מה להכניס בפנים. מי בונה אוצרות, אוצר גדול שמתעסק ובונה, בונה בניין גדול של אוצר, ואין לו תורה, אין לו מה להכניס. צריך, העיקר זה כמובן מה שמכניסים לתוך האוצר. אוצר זה כאין אמצעי של שמירה, אבל התורה היא צריכה להיות עיקר. ועל כן צריך להרבות בלימוד התורה, ולא רק לעסוק כל הזמן במניעת האוצר. וכן, הדוגמה השנייה, קו חומתין בקור של חיטין, בקור יש 30 שאה, בקו יש, בשאה יש 6 קבים, זאת אומרת שמספיק לערב קו חומתין בקור 1 ל-180. כך גם אדם צריך לעסוק בתורה. כל 180 דקות, דקה יראת שמיים. על כן הוא אומר, כלומר לא להפריז, אם אדם יערבב למשל בתוך חיטים שהוא מוכר 2 קבים של פסולת, זה מקח טעות, מה אתה מכניס כל כך הרבה פסולת? צריך להכניס, השיעור שמשמר הוא בסדר, אבל לא יותר. לא פסולת, העירה היא לא פסולת, אבל העירה היא משמרת, כן? ולכן לא צריכים אחוזים יותר מ-1 ל-180. על כן, אומר בעל נפש החיים, בתחילת היום, לפני שאדם מתחיל לעסוק בתורה ובתפילה, הוא התעורר ליראת שמיים גדולה מאוד, ומתוך הלהט הלהט של יראת השמיים שאוחזת בקרבו, הוא יעסוק בתורה, וכל 3 שעות, דקה אחת לפני שפגה ממנו ההתלהבות והעירה והדביקות בריבונו של עולם תוך כדי הלימוד, הוא יעורר בחזרה את ההתעוררות של יראת שמיים, וימשיך ללמוד עוד 3 שעות, ועוד פעם דקה. וביוצא שבמשך היום הוא לומד 15 שעות ביום, אז 5 דקות יקדיש ליראת השם, ומפוזר. ככה שכל הזמן הוא יהיה מלא ביראת השם. לפני כן יכול להיות שהוא יקדיש 5 דקות רצופות בהתחלת היום, כדי להתעורר התעוררות חזקה, שאחר כך ישמר אותה אחר כך כל הזמן, על ידי עוד זמנים קצרים במשך הזמן. מי שיש לו את הכישרון של הנפש החיים, ככה לעשות, יעשה כך. אבל בכל אופן, הדרישה שלו, שאדם ילמד מתוך עירה, ושאף פעם היא לא תדעך העירה הזאת, ולא תתמעט, וכל פעם הוא יחדש אותה. שאדם לא רק יעסוק בתורה בלי, ולא תהיה בו עירה, אלא כן תהיה בו עירה, חייב שתהיה בו עירה. וכל הזמן בעירה של עירת השם, אבל לא רק לעסוק בעירה. החסידות הדגשה יותר את העירה ואהבה, ולא לשמר על פרופורציות כאלה, מפני שיחס כזה בין הלימוד ובין המצוות לבין עבודת העירה, אז זה כמעט כגוף בלא נשמה, או נשמה מאוד קטנטנה ביחס לגוף והגוף המצוות, כן? ולכן צריך לעסוק יותר בעירה, ושאדם יחיה את האמונה, יחיה את עירת השמיים. וככל מה שאדם עולה במדרגות התורה, הוא חייב שהעירה שלו עוד יותר תתגבר, שתמיד עירת השם תהיה ראשית של החוכמה שלו. וכשעולים במעלות התורה צריכים עירה יותר עמוקה, עירה יותר גדולה. לעלות את הנרות, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו, אל הפנימיות, אל התוכן הפנימי של המצווה, לקשר את המצווה עם פנימיותה, עם תוכנה הפנימי. העירה כמובן יש לה במדרגות. יש עירה שהיא עירת העונש. זאת העירה הנמוכה ביותר. אבל עירה ממשית, שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, ורואה את מעשיו, והוא יודע שעל מעשים הלא טובים יש עונש, וגם אם אדם לא עושה מעשים טובים, גם כן הוא יש לזה תוצאות, ועל כן הוא מפחד מהעונש, והוא מקיים את רצונו של השם. זה לכאורה זהירה מאוד מאוד נמוכה. שהוא עושה את המצוות בגלל שהוא מפחד שיקבל עונש. לא כל כך לשם שמיים, אלא מבנה שהוא מפחד שיקבל עונש. אבל אם אדם מפחד באמת מרבונו של עולם, מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו, זאת אומרת שהוא באמת מאמין. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מעניש. הוא חי את האמונה. רק הוא חי אותה נמוך. אבל זאת מדרגה מאוד, מאוד חזקה של חיות, שהוא חי ומפחד, מפחד שיתנהל, כן? כמו שאדם מפחד, כשמישהו אחר רואה אותו, הוא מתבייש לעשות עבירה, אפילו אם מישהו לא יכול להניש אותו על זה, רק הוא יראה אותו שהוא עושה דבר לא יפה, אז הוא עושה עבירה, אז לא נעים לעשות עבירה בפני אחרים. בצין, האדם עושה עבירות, אין לו פחד שיראו אותו, וכשרואים אותו, מה שאדם עושה בצינה, הוא לא יעיז לעשות בפרסיה. אם אדם יחוש את העובדה שגם הוא מתחבא, רואים אותו. תמיד רואים אותו. אף פעם מצב כזה שלא רואים אותו. רואים אותו תמיד. נועם אלימלך אומר שאדם צריך לדמות לעצמו שתמיד כל מה שהוא עושה, בן אדם אחד רואה אותו. מישהו מסתכל עליו כל הזמן, והוא לא יכול להימלט מזה. היום יש כל מיני אמצעים, אדם לא צריך להיות בעצמו, הוא שם שם איזה מכשיר שהוא רואה, איזה עין ככה אלקטרונית שהיא רואה. וכל מה שם, מה שהוא עושה, רואים אותו. אם אדם יחוש את התחושה הזאת שכל הזמן רואים אותו, הוא לא יעשה דברים שאיסור, שריבונו של עולם רואה. אבל צריך לעלות ממדרגה הזאת. צריך להיות במדרגה הזאת, ולעלות מהמדרגה הזאת למדרגה יותר גבוהה. להירע מהחטא בעצמו. כי החטא, הוא עושה לאדם חיסרון. הוא עושה את אדם פגום, הוא עושה את אדם לא שלם. נגיד שאין עונש. לא להסתכל על הצד של העונש. יש עונש, אבל לא להסתכל על הצד, לא להסתכל על הבחינה הזאת. אבל איך אפשר לעשות קטם? קטם בנפש, קטם בנשמה. איך אדם יכול, אז אדם יראה חטא. ירא לא מהעונש אלא מהחטא. יש מדרגה, וזה מדרגה כבר יותר גבוהה של יראת השם, שאדם לא רוצה לעשות דברים לא טובים מפני שהם לא טובים. אבל למי הוא דואג? לעצמו, שהוא לא יהיה פגום, שלא יהיה בחיסרון. יש מדרגה עוד יותר גבוהה, שאדם ירא מריבונו של עולם, מלא לעשות כביכול נגד רצונו, מפני שהוא מכיר את הגדולה האלוקית ומרגיש ביטול כלפי הגדולה האלוקית, ולא שייך בכלל שהוא יעשה משהו שלא יהיה לרצונו של ריבונו של עולם, שיפגום באור השם המתגלה בעולם. לא מפני שהוא יהיה פגום האדם בעצמו, אלא מפני שהגדולה האלוקית כאילו היא מתמעטת על ידי שאדם עושה נגד רצונו של ריבונו של עולם. זאת העירה יותר עליונה, זאת עירת שמיים, עירה מתוך התבוננות והגדולה האלוקית, ומתוך הכרת הגודל, והרצון להיות שייך לגודל הזה, והרצון שהגודל הזה, גדולה אלוקית, תהיה מושלמת ומופיעה בכל המציאות. לכן האדם לא עושה עבירות, לכן הוא מקיים המצוות, כדי להמשיך שהגדולה האלוקית תוכל להתגלות בכל האפשרויות, בכל המציאות, לפחות מבחינתו. למען תראה יראת השם על פניכם לבלתי תחתאו. שתהיה יראת השם כל הימים, זה המעמד הר סיני. ולכן יש גם מן המקובלים שנהגו שכל יום אדם יזכור את מעמד הר סיני. והכוונה בסחירה של מעמד הר סיני לזכור את הגודל של המעמד הזה, ושהעירה לחשוב, להתבונן מה היה שם, מה ישראל התרשמו שם, ואת הרושם הזה לדמיין ולחיות אותו כאילו נמשך עד עכשיו. אבל כפי שאמרתי, לא מספיק התבוננות פעם אחת בעריכות, אלא צריכים בכל יום ויום, כל אחד ואחד בעצמו צריך לעבוד על זה. להעמיק את היראת השם ואת אהבת השם. ולעשות את המצוות, את לימוד התורה, מתוך יראה ואהבה. החלק הבא של בפרשה זה לקיחת הלוויים מתוך בני ישראל ולייחד אותם לעבודה מיוחדת, עבודת הלוויים. והתנה את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יביא בני ישראל נגב בגשר בני ישראל אל הקודש. מקודם גם כן נאמר כי נתונים הם עלי מתוך בני ישראל. הביטוי הזה, נתונים הם עלי מתוך בני ישראל, פירושו של דבר שבעצם לא מפרידים אותם מישראל, הם נהיים שבט מיוחד, שבט מעולה, וכאילו ישראל נשארים במדרגה פחותה, הם מבטאים את עניינם של ישראל. נתונים הם העלים מתוך בני ישראל. והתנה את הלווים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל. העבודה שלהם זה עבודת עם ישראל, רק הם הנציגים המבטאים את עבודת השם של כל ישראל. הכהנים הם שליחי דידן, גם שליחי דרחמנה. הם שליחים שלנו. מה שהם עושים זה בעצם אנחנו, זה מיוחס אלינו. זה מיוחס למשלחים. הם חלק מכלל ישראל, גם מיוחס אליהם. אבל הם לא עושים עבודה שמיוחדת שלהם, שהם כאילו עבודה שמבטאים את עבודת הכהונה. עבודת הכהונה היא השליחות כלל ישראלית, מתוך בני ישראל. במידה מסוימת כל אדם בישראל, מה שהוא עושה, הוא עושה את זה בתור חלק מעם ישראל, שליח של קיום רצונו של ריבונו של עולם. כי נתונים הם עלים מתוך בני ישראל. הביטוי הזה נתונים הם עלים אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב על פי משל. הוא אומר, מי שמביא מתנה למלך קטן, הוא מביא מתנה חשובה, ארגז עם אבנים טובות ומרגליות, יש איזה ערך למתנה כשלעצמה, והמעשה שלו הוא מעשה, עצם הנתינה היא בעלת ערך. אבל כשמביאים מתנה, אפילו אבנים טובות ומרגליות, למלך אדיר, עשיר מאוד, שכסף וזהב לא נחשב אצלו, מביאים לו כמה אבנים טובות, הערך של המתנה הוא לא מה שחשוב. חשוב כאן היחס, שאדם כשמביא מתנה הוא מבטא כאן את הכבוד שהוא רוכש למלך, את היחס שהוא מבטא, את האמון, את הבעת הטובה שהמלך מלך טוב ומטפל בכולם. כלומר הנתינה היא בעצם, עצם הנתינה היא הדבר הגדול, לא החפץ שהוא נתן, אלא הבאה שמובעת על ידי הנתינה. כי נתונים הם עלי מתוך בני ישראל. הכפילות הזאת, מה שהם נתונים, המתנה, הנתינה היא המתנה. ולכן, יהיה מובן מה שאומרת המשנה, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות. כל מצוות שאתה עושה לריבונו של עולם, הרי מבחינתו אתה לא עושה את המצוות בשבילו, הוא לא צריך את המצוות, ואתה נותן לו מצוות, מה אתה מביע בזה? את הרצון לעשות רצונו, לקיים מה שהוא מבקש. מה נפקמינה בין מצווה קלה ומצווה חמורה? כל המצוות אותה הבאה, כי מבחינתו גדול וקטן שווה, זה לא משנה לו הגודל של המעשה שאתה עושה, הוא לא זקוק לשום דבר. אתה רוצה להביע קישור, בכל הבאה אתה מביע אותו דבר. שכר מצווה, אז זה שאתה עושה מצווה, זה השכר שם, זה עניינה של המצווה. עניינה של המצווה, לעשות את ציווי השם. על כן, אין אתה יודע, שכרן של, מתן שכרן של מצוות, למה לא כתוב מתן שכרה של מצווה? ואיזה עיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. היה אפשר לכתוב שאין אתה יודע מתן שכרה של מצווה. הקלה הזאת, אתה לא יודע מתן שכרה. כמו החמורה. אלא, אין אתה יודע מתן שכרן של כל המצוות, של, זאת אומרת, מתן שכרן של עשיית המצווה, הנתינה הזאת, היא בעצם עניינה העיקרי של המצווה. נתונים נתונים, ההתמסרות של הלוויים, הנכונות של הלוויים להיות מסורים לעבודת השם, הנכונות של ישראל למסור את הלוויים שהם יהיו עובדי השם, שיהיה להם תפקידים של שירות ושירה ושמירה ונשיאת המשכן, עצם הנכונות הזאת היא בעצם העיקר, כי נתונים נתונים הם עליו. נזכור תמיד שכשאדם מקיים את המצווה, עצם הרצון לקיים את המצווה, זה עיקרה של המצווה. ולכן בכל מצווה, קלה כבחמורה, יש כאן את נקודת ההבאה הזאת. הלווים נבחרים אחרי שהם עומדים בניסיון. חז"ל אומרים לנו כאן על הפרשה הזאת, שהלווים עמדו בניסיון בחטא העגל, הם לא נכשלו, וכשקרא משה מי להשם אליי, הם באו ונלחמו בעובדי העגל, באיש באחיו, וגילו, עמדו במבחן, וזה, זו הייתה הסיבה של בחירתם. וכל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לעלות במדרגה, אדם יחיד או ציבור, הוא עושה מבחן. ואחרי שעובר את המבחן, הוא מעלה אותו בדרגה, הוא מערך אותו. המדרש מביא דוגמאות שונות. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, ואכן הלוויים אותו דבר. הלוויים נבחרים מתוך היותם, מתוך שהם עמדו בניסיון. כלומר שכל תפקידו של הניסיון להעלות את האדם למדרגה יותר עליונה. אי אפשר להעלות אותו למדרגה יותר עליונה בלי שהוא ייבחן ויוכיח את עצמו שאכן הוא ראוי למדרגה יותר עליונה. ומכאן התבוננות על כל פרשות, פרשה שלנו וגם המשך הפרשיות הבאות. ישראל יוצאים לדרך, דרך מדבר נורא, עם סכנות ועם קשיים, גם פיזיים, גם רוחניים, והם עומדים להתנסות. והתפקיד של ההתנסות הזאת, כדי שהם יעמדו בניסיון ויגיעו אחר כך במדרגה המתאימה לארץ ישראל. כל ניסיון שישראל, כל קושי שישראל מתמודדים איתו, הוא תפקידו לשכלל. כך אנחנו צריכים להסתכל על הפרשה שלנו, ועל מה שהאירם בפרשה שלנו וגם בפרשות הבאות. הספסוף אשר בקרבו יתבע תאווה. משבר. פתאום מתלוננים, מתלוננים, לא מרוצים. לא מרוצים מאכילת המן. לא תואמים בו את, כמו שתאמו טעם בשר. מי אכילנו בשר? צריכים לאכול בשר. משבר גדול, מצער מאוד. לא עבר הרבה זמן מאז שיצאו ממצרים וראו את כל הניסים והנפלאות, מאז שקיבלו תורה בסיני ושמעו את דבר השם. כל יום המן יורד, וזה הרי נס גדול, המן לא חייב לרדת. זה לא דבר טבעי. והנה משבר. ישראל עדיין לא בשילים למאכל המרומם הזה, למן, והם מתלוננים. צריכים לעבור איזה משבר כדי שיבינו את ערכו של המן, כדי שיבינו את הערך הזה של של שריבונו של עולם הוא הזן ופרנס את העולם. והמן נותן לזה ביטוי ממשי, כי המן הוא נס. הוא לא עובר דרך הטבע שזה מסתיר את מעשה השם. זה נס גלוי כל יום ויום. יורד המן שלא על פי סדר הטבע. אף אחד לא יודע אם ירד ביום הבא המן. חז"ל במסכת יום השואלים, למה לא ירד להם המן לישראל פעם אחת בשנה? כדי שישראל יישאו את עיניהם למרום. לא יודעים אם ירד או לא ירד. היה להם מן, אם היה להם פעם אחת בשנה, פעם אחת היו נושאים את עיניהם למרום. ככה כל יום ויום היראת שמיים הולכת ומתחזקת. האמונה בריבונו של עולם הולכת ומתעצמת. וישראל עדיין לא היו בשלים לשלמות כזאת של אמונה. זה צריך לעלות מדרגה לדרגה מאמונה. ושבר. אבל השבר הזה הוא בונה. לומדים את הערך של המן. על ידי שהבשר הזה נעשה לזרפית. מרגישים שבעצם מה שרצינו זה היה כל כך לא צודק, לא נכון. מדוע רצינו את הבשר הזה? והקדוש ברוך הוא נותן להם את הבשר בשפע, תראו מה רציתם. ועל ידי זה ישראל מתחוממים ומבינים שהם טעו, ומבינים שלא צריך לחשוק בבשר הזה. ועוד יותר, ישראל על ידי, ואז גם השבר הזה, גם משה אומר, קשה לי לשאת את כל העם הזה בעצמי. מיני הקדוש ברוך הוא אומר, קח לי 70 זקנים מזקני ישראל. קודם משה היה צריך להיות היחיד שהוא מאיר אותו התורה לעם ישראל, והנה עוד 70 תלמידי חכמים ששורה עליהם רוח הקודש, לא מתמעטת רוח הקודש ממשה, אבל מתפשטת מנוספת גם על 70 הזקנים. ישראל מקבלים מעמד חדש, יש להם הנהגה רוחנית חדשה כתוצאה מהמשבר. המשבר גרם להתעלות, והמדרש מרחיב כמה זה דבר גדול שיש עכשיו 70 זקנים ודיני כבוד לזקנים וכדומה, הרחבה גדולה מאוד בעניין המינוי של הזקנים. כלומר, וזה היה כתוצאה ממשבר. אחר כך משבר יותר עדין בתוך המשפחה, בתוך ההנהגה, בסיס של ההנהגה, בין מרים ואהרון למשה, הם מבקרים אותו. לשם שמיים. הם אומרים, גם בנו דיבר השם, לא רק במשה דיבר השם, למה הוא פורש מאשתו, למה הוא משאיר אותה מסכנה לבד. הם, וזה משבר, מה, ביקורת על משה רבינו? וביקורת כשהיא נאמרת מפי היותר גדולים, זה משבר נורא. זה כל ישראל בעצם סובל מהשבר הזה. אבל מה? המשבר הזה הוא גרם לדעת את מדרגתו של משה. לולי כן לא היינו יודעים את זה. משה רבינו נביא, גם הם נביאים. מה ההבדל? יש הבדל גדול. הם לא ידעו להרגיש את זה. למה? כי משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. משה לא הבליט את העובדה הזאת שהוא זכה לדבר אל השם פנים פנים, ושזה משהו מיוחד. הוא חשב שזה לא משהו מיוחד, זה לא שום דבר. זה סתם, נעשה עבד השם, והוא כלום. הכל הקדוש ברוך הוא מדבר, והוא מעביר את זה לישראל. מה יש בו איזה מעלה מיוחדת? ההנהגה שלו הייתה בענבה מוחלטת מלאה, ענב על כל פני האדמה, אין ענב כמותו, ולכן הם טועים, הם חושבים, מה, לא רואים בו משהו מיוחד, מי שיש לו משהו מיוחד זה בולט, הוא מתנשא, מרגישים את זה, אבל הוא לא כן. משה הענב מכל אדם אשר על פני האדמה, לא מרגישים שום דבר עליו. אבל מדרגתו של משה מדרגה אחרת לגמרי. מעלה בדעתכם לשוות אתכם למדרגתו של משה? שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו פה אל פה? איך הוא הצליח להצניע הזה? לא הצליח, זה היה טבעי אצלו. שהוא לא, בכלל לא ראה שזה משהו מיוחד. הוא חשב, אני לא יודעים להסביר את המחשבות שלו, הוא לא ראה בזה, זה לא, הוא לא עושה שום דבר, משהו מיוחד מה שאחרים, זה תפקיד שלו, לא אחרים, יש תפקידים אחרים. אבל הוא זוכה לאור השם, להיות יכול לדבר, לשמוע, לדבר עם השם פנים אל פנים, פה אל פה אדבר בו. לא היינו יודעים את המדרגה הזאת. אילולי הייתה שאלה, לא הייתה תשובה. כמו בכל נושא, בכל לימוד, מתלמידה יותר מכולם, אנשים שואלים, מקשים, לפעמים בחוצפה, וזה לא יפה, אבל על ידי זה העניין מתברר. לפעמים אם לא מקשים בחוצפה, אז דוחים אותם בקש, ואם הם מנדנדים עוד, מה, אתה לא ברור, אז אתה מוכרח לתרץ תירוץ יותר טוב, ואז אתה, הדברים מתבררים דווקא על ידי הקושיות. וכאן גם כן הייתה קושייה, קושייה להנהגתו של משה, כביכול קושייה, לא הייתה כל כך מנומסת, אבל הביאה לתשובה חדשה, ברורה. וכשנתבונן בעצם אנחנו נוכל לראות שכל המשברים שישראל עוברים במשך המדבר הזה, זה הכל משברים שבסופו של דבר בונים. לפעמים משברים כאלה שצריך הרבה שנים עד שהם מתבררים, עד שמתקנים אותם, אבל בסופו של דבר התיקון הוא גורם שנהיים במדרגה יותר גדולה ממה שהיו לפניכם. כי תדעו לכם שכל משבר זה גילוי של חולשה שהייתה בפנים. זה לא התחדשות של איזה דבר. כשהוא מתפרץ משבר, זאת אומרת שהחולשה נתגלתה. נתגלתה היא מבהילה שפוגשים אותה, אבל מצד שני עכשיו אפשר לטפל בה. קודם לא ידעו שיש את המחלה הפנימית הזאת. קודם חשבו שהכל בסדר. לא ידעו להבחן את המחלה ולא ידעו לטפל בה. התחילו כאבים, התחילה המחלה לצאת, אז יודעים שישנה, יודעים איך לטפל. לפעמים הטיפול ארוך, אבל סוף סוף יודעים שיש בעיה ושצריך לטפל בה. ככה המשברים הרוחניים כמו המחלות הגופניות, גילוים זה לא, הם, לא, אז, הם אז לא נוצרות, הם אז רק מתגלות. וזה שלב של כבר של הריפוי. אמנם, על דרך החסידות, אז אומר שפת אמת, שישראל התאבו תאווה, הם רצו שיהיה להם תאווה כדי לעבוד את השם בתאוות. הם היו מופשטים. מי שאוכל מן, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן זה משהו מאוד רוחני, מין כדור כזה, הוא מסביע, נותן לאדם את כל צרכיו, ואין לו שום דבר מיותר בו. ישראל לא היה צריכים להתפנות, ככה אומרת הגמרא. כלומר, המן היה אוכל איכותי בלי שום פסולת. כולו זך, כולו טהור, הוא עושה את האנשים מרוממים. הצד הגשמי נהיה מופשט מאוד מאוד. ומרומם, מרומם מאוד מאוד, אין תאוות. ישראל התאוו שיהיה להם תאווה לבשר, כמו שהיה במצרים. למה? כדי לעבוד את השם באכילה. כי צריך לעבוד את השם עם כל הכוחות שיש לאדם, גם עם כוחות הנפש וגם עם כוחות הגוף. לא רק בשכל צריך לעבוד את השם, צריך לעבוד את השם גם באכילה, בשתייה, בכל עבר ועבר צריך לעבוד את השם, בכל חלק מהנפש. ואתה נפשנו יבשה, אין לנפש שלנו רגשות, חושים, ואי אפשר לעבוד עם החושים האלה את השם. אז רוצים שיהיה לנו תאווה לבשר, וכתוצאה מזה נוכל לאכול לשם שמיים. אם נהנה מהבשר ונתכוון, איזה יופי שרבנו שלנו נותן לנו אוכל כזה טעים, ונוכל לעבוד ככה את השם. זה איזה מדרגה כזאת של חסידות, של לעבוד את השם לשם שמיים בכל הכוחות. אבל זה לא מצא חן בעיני ריבונו של עולם, כי אדם לא צריך להכניס את עצמו לניסיון. הוא חושב שאם הוא יעשה את הדברים האלה, יהיה לו תאוות, הוא יוכל לעשות, לכבד אותם לשם שמיים. אבל יכול להיות ש... שהוא יעשה את זה לא לשם שמיים. מוטב שלא יהיה. אדם לא צריך להכניס את עצמו בניסיונות. דיברנו על התמודדויות שיש כאן. ואנחנו גם כן נמצאים בתקופה של הליכה בדרך גאולתנו, מעין מה שהיה אז. ישראל הולכים, יוצאים ממצרים, הולכים בדרך לארץ ישראל, אומרים ליתרו, תבוא איתנו, אף על פי שבדרך יהיו כל מיני צרות ומשברים, אבל המטרה, אנחנו עומדים לבוא לארץ ישראל, לך איתנו ואיתבנו לך. גם אנחנו היום נמצאים אחרית כראשית, הולכים בדרך גבולתנו אל המטרה הגדולה הנכספת הנפלאה שעומדת לפנינו, הגאולה השלמה. בדרך יש משברים, יש קשיים, וצריכים לדעת שכל משבר בונה. לא לפחד, לא לשוף, להיכנס למשברים לכתחילה, כן? אבל אם אנחנו נתקלים במשבר, נתקלים בקשיים, זה מגלה את, את המצב. המשבר מגלה שיש חולשה, שיש צורך בתיקון, שיש שהכרות האמוניות הן עדיין לא בריאות ולא עמוקות, ולכן יש תופעות כאלה שהן פועל יוצא מחולשה של הכרת ערכה של ארץ ישראל, מחולשה של הכרת סגולת עם ישראל, מחולשה של הכרת התפקיד של עם ישראל בעולם, ומזה פורץ משבר נורא בנכונות חס וחלילה לוותר על חלקי ארץ ישראל. וזה מבטא את מה שבפנים בצורה חזקה, אבל הביטוי הזה הוא בשביל שאנחנו נטפל בזה, הוא בשביל לתקן, לראות כמה המצב הרוחני חמור שבא לידי ביטוי בהנהגות כאלה, וענייננו להסתער על החולשות האלה ונתקן אותן. וכך נעשה, וכך יהיה. כי הן מתגלות כדי שיתקנו אותן. לא ליפול ברוחנו. והמאבק שאנחנו נמצאים בימים האלה, נדע שהוא עניינו על מנת לתקן, סותר על מנת לבנות. קשיים שאנחנו נפגשים בהם הם קשיים של תפקידם לבנות, לא ליפול ברוחנו. אנחנו יצאנו לדרך ואנחנו הולכים עם אהרון שהוא הולך לפנינו, כי אנחנו אנשי אמונה, ואהרון השם הולך איתנו, ואנחנו לא נראים משום דבר בדרכנו, ובעזרת השם נגיע אל היעד, אל המגמה השלמה, אל הגאולה שאנחנו פונים אליה. בעזרת השם אנחנו פועלים שנגיע אליה ברחמים ובמהרה בימינו, אמן.